אלקטרה נדלן, הפודקאסט. מגיש ארז טל.
שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים של אלקטרה נדלן. היום אנחנו מדברים עם גיל רושינק, יושב ראש החברה שאתם מכירים כבר מהפרק הראשון, היי גיל. ואיתו דור כהן, מנהל מחלקת קשרי משקיעים של החברה. שלום דור.
ארז.
רק אגיד שאנחנו מצלמים באמצע ינואר, העניינים עוד לא נרגעו, ואנחנו לא יודעים מתי ירגעו, איך אתם?
אנחנו תמיד אומרים בסדר באופן יחסי
כן.
למצב. האמת היא שגם אני וגם דור, שנינו יוצא חיל הים, ושנינו גויסנו לצו 8. עשינו כל אחד את המשימות שלו.
שלחת לי אפילו תמונה שלך במדים, נראה לא רע.
חזרנו לגיל הצעיר, אפילו מצאתי את דורי באיזה כמה מפגשים תוך כדי המילואים.
כן.
היה נחמד.
טוב, אז אנחנו נעשה כאילו הכל נורמלי, למרות שאנחנו יודעים שלא.
בסוף צריך להמשיך, להחזק את הכלכלה ולהסתכל קדימה.
אז בואו נדבר על קרן אנגליה של אלקטרה נדלן. איך הגעתם לשוק האנגלי?
אז האמת היא שאנחנו די משחזרים את ההיסטוריה. אלקטרה נדלן את ההתחלה ההיסטורית שלה מחוץ לגבולות מדינת ישראל, עשתה לראשונה ב-1998, כשהיא רכשה את הנכס הראשון שלה מחוץ למדינת ישראל, וזה היה באנגליה.
אוקיי. Okay.
עכשיו, אני זוכר שאני הגעתי לחברה ב-2006, השאלה הראשונה שלי הייתה, למה דווקא אנגליה מכל המדינות?
עשינו סיבוב, מה שנקרא.
בדיוק, החלטתם לצאת החוצה, אז למה דווקא אנגליה? יש א' מדינות יותר קרובות, ויש את אמריקה הגדולה. והסיבה הייתה, אגב, מאוד פשוטה. המונח landlord friendly, והוא נולד ובעצם הוסד במדינה הזו, מסיבה מאוד פשוטה, שהלורדים והמלכה החזיקו את כל הנדלן היסטורית, והם כתבו לעצמם את הסכמי הסחירות, ועד היום, 700 שנה אחרי, אתה פותח הסכם סחירות באנגליה וקורא אותו, והרבה פעמים אתה גם שואל, באמת דייר חותם על זה? ואז דרך אגב, אתה מגיע למדינת ישראל, שאני מזכיר שהבריטים שלטו פה, והדין הבריטי עדיין חל פה בכמה דברים, ואיפה זה פוגש אותך? שאתה רוצה להשכיר דירה, לזכור דירה, ובתור סוחר, אתה פותח ורואה שיש סעיף קטן שאומר, ביום שאתה יוצא, רק תחזיר לי את הנכס לקדמותו, ותצבע אותו ותסייד אותו, ותחזיר לי את המפתחות. זה הדין הבריטי.
זה שאריות מהבריטים.
זה הבריטי, זה הלנדלור פרנדלי.
קזון אומר, איזה מזל שהם לא הכריחו אותנו לנסוע בצד השני של הכביש.
זה לגמרי, זה תמיד גם אתה אומר, אבל אני כן אגיד על הדבר הזה, של אלקטרה נדלן בהיסטוריה שלה, באותו 1998, חיפשה את פלטפורמה הנוחה ביותר לבצע בהשקעת נדלן, והאמת היא שהסיבה הנעוצה היא בעיקר תפעולית. כשאתה משקיע בתחום המשרדים לדוגמה, או התעשייה, או המסחר בנדלן באנגליה, כל הוצאות התפעול וכל האחריות התפעולית חלה על הדייר. אתה פשוט מסית את זה על הדייר. דרך כלל בניגוד למדינות אחרות, ששם יש איזושהי חלוקה הוגנת כזו או אחרת. ולכן שם התחלנו. אז למה דווקא אנגליה? כי קודם כל זה היה הבייס שלנו, ושם גם הרווחנו הכי הרבה כסף. אתה מסתכל על תיק ההשקעות של אלקטרה נדלן היסטורית, זה היה ההשקעה הכי טובה שעשינו. וכמובן עם הרבה מזל, כן? זה גם משהו שצריך
טיימינג.
בחיים. בדיוק, טיימינג ומזל.
כן.
אבל אנחנו כאלקטרה, ומי שקשיב לפודקאסטים האחרונים שלנו, בסופו של דבר אנחנו גוף השקעות, שרוצה להציע למשקיעים מוסדיים ומשקיעים פרטיים קשירים, להיחשף לעולם הנדלן עם ההון האישי שלהם. ומתוקף זה יש לנו אחריות כבדה, והאחריות היא למצוא השקעות, שמצד אחד ייתנו תשואה גבוהה, וייתנו איזושהי הזדמנות יוצא דופן, וזה האחריות של אלקטרה, ומצד שני, להיות שמרנים. והמשחק הזה, או המתח הזה, בין הרצון לעשות תשואה גבוהה, לבין להיות שמרן, הוא מתח שקיים כל הזמן בעולם ההשקעות. אפשר ללכת ולשים כסף במדינות, שהן מדינות שמדורגות בדירוג יחסית נמוך, ולקבל תשואה מאוד גבוהה. זה לא אומר שהסיכון משקף את הסיכוי.
כן.
אנחנו חושבים שבמדינות, ואנחנו ראינו את זה, שמדינות שמדורגות בדירוג גבוה, ניקח דאבל איי ומעלה, אלה מדינות שבהן אתה יכול להיות בריס פקטור יחסית נמוך, ומצד שני, תלוי בשוק ותלוי בסיגמנט הנדלני, ונדבר על זה בהמשך, לדעת לשים את הכסף ולעשות תשואה.
צריך להגיד שגם לפני שנתיים, שלוש בערך, הסתכלנו על אנגליה ורצינו להיכנס, וזה לא היה הטיימינג הנכון, אפרופו טיימינג שדיברנו עכשיו.
אוקיי.
אל מול הסיטואציה הנוכחית, היום שיש בשוק עם עליית אינפלציה, שהובילה לעליות ריבית מאוד משמעותיות והשפיעה על המחירים, ופתח איזשהו חלון הזדמנויות למדינות שהן מדורגות, כמו שגיל אמר, יחסית בדירוג גבוה, מבחינת האשראי שלהם, AA ומעלה, אנחנו מכנים את זה, וזה פתח לנו את האפשרות להיכנס גם לשם, ולהתחיל להסתכל ולראות הזדמנויות אמיתיות שקורות שם בפריים לוקיישן.
כן. תגידו, ישראל ביחס למדינות אחרות לא סיימה את החקיקה בנושא הנדל"ן, נכון?
לא, ישראל, אני חושב שאם תשים לב, קודם כל, באמת חשוב לדבר מילה אחת אולי למי שלא כל כך בקיא בתחום הזה שנקרא דירוג אשראי של מדינה.
כן.
אז ישנם בעצם שלוש חברות דירוג מרכזיות בעולם, שהן פירמות בינלאומיות, שהן נותנות את הטון, והן מדרגות את המדינה לפי בעיקר risk factor, היכולת שלה להחזיר את החוב שלה. מדינה כדי לחיות בדרך כלל תגייס חוב. וכשהיא תגייס את החוב, אז המדינה השנייה שתקנה את החוב, או האזרחים של אותה מדינה שקונים את החוב, אותו אגח ממשלתי, הם רוצים להבין מה רמת הריסק, או מה היכולת החזר שלך, ולפי זה קבעו, אם אתה טריפל איי לדוגמה, היכולת שלך להחזר החוב היא גבוהה מאוד מאוד. ואז אתה מתחיל לרדת בסולם הדרגות, עד שאתה מגיע לרמת דירוג, שגם היו מדינות שגם לשם הגיעו, שזה בעצם דיפולט, זה דימה שאנחנו מכנים. מדינות שמדורגות AA ומעלה, באותו רגע, אני חייב להגיד בכוכבית, פסלת בערך 95% מהמדינות בעולם.
כן.
כלומר, רוב המדינות שכולנו מכירים, ובלי לציין שמות, הם לא, אפילו מדינת ישראל, הם לא מדורגות ברמת דירוג הזו. מדינת ישראל, דרך אגב, מדורגת A+, ובחברת דירוג אחת, אנחנו AA-, שזה יחסית גבוה. ודרך אגב, מדינת ישראל, גם מבחינת...
שוב, נכון לרגע הקלטה.
בדיוק, נכון לרגע הקלטה. ולמה? כי זה נכון שכלכלית, הנתונים האמפיריים של מדינת ישראל הם נתונים טובים. אם אתה מסתכל על יחס חוב תוצר, אתה מסתכל על הגירעון, אתה מסתכל על הדברים, ושוב, נכון לכרגע, אנחנו במצב טוב ביחס לעולם. דרך אגב, גם כלפי העולם המערבי שמדורג AA. אבל הבעיה היא לא רק זו. אם תשים לב, כשהתחיל הסיפור החקיקתי שהממשלה ניסתה לקדם,
הרפורמה.
שינוי חקיקה,
כן.
אז אותו רפורמה שניסו לקדם, ראית שהראשונים שקפצו, עוד לפני שיצאנו לרחובות, מה שנקרא מי שיצא, ראית שחברות הדירוג העולמיות קפצו.
כן.
והסיבה שהם קפצו זה כי הם נותנו להם מצגים מסוימים, שאחד הדברים שהם בודקים בפרמטרים זה לא רק כלכלה, זה גם שינוי חקיקתי. ואחד הדברים שמטרידים את החברות הדירוג, זה היכולת שלך להתבסס על החקיקה הקיימת, כי בן אדם שעושה השקעה, תאר לך ואני תוך כדי ההשקעה משנה לך את החוק. אז אתה אומר, בואי, זה... עכשיו אתה סתם דוגמה, בוא תשקיע, אני ואתה, ונבנה חברה שתספק חשמל למדינה, והמדינה תחתום איתך ותגיד לך, תקשיב, זה, אני אקנה את זה לך ב-X שקלים לקילוואט. ומחר בבוקר המדינה מתעוררת ואומרת, אתה שומע, נכון שיש בנו הסכם, אני רוצה לשנות אותו. הדבר הזה, את חברות הדירוג נורא מטריד, כי הן אומרות, אני בסוף ששמתי את הכסף שלי, אני רוצה להתבסס שלא משנים לי דברים. אם אתה מסתכל היסטורית, שוק הנדלן במדינת ישראל, אם אתה מסתכל על החקיקה שלו, אם זה בעיקר מיסוי מקרקעין, אם זה היה שינוי של, ואתה רואה את זה כל יום בעיתון, המדינה כל הזמן אומרת, בוא נשנה את מס הרכישה, בוא נשנה את מס השבח, בוא נשנה את מדרגות המס של מס הרכישה, בוא נשנה את ללא מעם על דירה ראשונה, כן מעם על דירה ראשונה. הדברים האלה, אם תשים לב, הם תוקעים את השוק, תוקעים במרכאות, מה הכוונה? שבן אדם רוצה לבצע השקעה והוא שומע, שהמדינה משחקת עם הרגולציה של הנדלן,
זה מעורר, רגע, ברור, זה מפחיד.
חכה רגע, אני רוצה לראות מה אני עושה. מדינות שמדורגות AA ומעלה, חזקה עליהם, חזקה עליהם, שהם כנראה לא ישנו יותר מדי. אגב, לא תמיד זה קורה, אתה יכול לראות שבארצות הברית, היא בנויה מ-50 מדינות, יש מדינות בתוך הסטייט הגדול הזה, שמדורג בדירוג גבוה, ודרך אגב, שזה פוגע בדירוג של אותה מדינה, שפתאום שמים מגבלות על שכר דירה. פתאום משנים את המיסוי, והדברים האלה נותנים חוסר נוחות למשקיע.
אתם פחות במדינות האלה.
דרך אגב, אנחנו רואים באמת העדפות של משקיעים בבורסה בישראל, בשנת 2023, כל השינויים שהיו פה שגיל דיבר עליהם, הובילו, והמצב שאנחנו נמצאים בו, הוביל הרבה מאוד משקיעים, גם בשוק ההון, נתונים של הבורסה, להסיט כספים מקרנות ETF'ים ישראליות ל-ETF'ים זרים, בחול, במגמה מאוד מאוד קיצונית אל מול, נגיד, שנת 2022, שהמצב היה הפוך. הרבה מאוד אנשים השקיעו פה בארץ, ויחסית פחות בחול. המגמה הזאת היא משתנה, ואנחנו רואים את זה גם אצלנו כפלטפורמה ישראלית, שמבצעת השקעות מעבר לים, אנחנו רואים את המגמה הזאת הולכת וצוברת תאוצה, מה שנקרא לטוב ולרע, אבל זה לגמרי משהו שאנחנו חווים אותו בשנה האחרונה. הרבה מאוד משקיעים ששואלים לפתוח חשבונות בנק במקומות אחרים, בבנקים מחוץ, ולנסות לבזר סיכונים. זה מגמה שאנחנו רואים אותה.
טוב, בוא נסגור פה, פתחנו סוגריים גדולים על ישראל, ועכשיו, יש איזו קונבנציה שעליות ריבית פחות טובות לנדלן. אתם אומרים שעליות ריבית דווקא משרתות את המודל שלכם.
אז א', זה שאלה רחבה מאוד בכלל על נדלן, אני כן אתן על זה מילה אחת אקדמית, נקרא לזה רגע, בשביל שהצופים יבינו מי שלא מבין. שווי של נדלן נקבע בדרך כלל שלוקחים את ההכנסה מהבניין, או לא משנה אם זה מגורים או מסחר או תעשייה או משרדים, ומהבנים אותו באיזשהו שיעור ריבון, כדי לקבל את לקחת את כל ההכנסות העתידיות האלה, ולהגיד מה השווי של הנכס. בדרך כלל במתמטיקה, בגדול, בלי להיות בוגר MIT, זה לקחת את אותו שכר דירה נטו שאתה מקבל, מחלקים אותו באיזשהו שיעור תשואה, ומקבלים שווי. אגב, שוב אקדמיה, בדרך כלל העולם המערבי, האמריקאי, יעשה את הפעולה של שכר דירה חלקי התשואה באחוזים, והמדינות האירופאיות, כמו גרמניה, ימירו את האחוזים למכפיל. הם עושים מה שנקרא מכפיל על ההכנסות. סתם כדי דוגמה, 8% תשואה, זה מכפיל 12.5. בסדר? בגדול לוקחים 100, מחלקים ב-8, יוצא 12.
אני שמח שהעוקבים של הפודקאסט הזה מצליחים להיות, לעקוב אחריך, מספיק אינטליגנטית.
זה שיעור, מה שנקרא, כדי להבין את הדבר, ולמה זה חשוב, למה אני בכל זאת התעכבתי על זה, משום ש... בסופו של דבר, שיעור ההיוון הזה הוא זה שיקבע או ייתן את הטון מה שווי הנכס. וכמו שאתה מבין בין שני הדברים האלה, אנחנו בסופו של דבר מושפעים מאוד מהריבית. למה אנחנו מושפעים מהריבית? משני טעמים. הטעם הראשון, כשריבית עולה, אז בן אדם כמו ארז שאומר, אני יכול ללכת ולקנות נדלן, מצד שני אני יכול לשים את הכסף שלי בבנק, במקום לקבל 0%, אני יכול לקבל 7%. אז למה אני ללכת ולהתאמץ עם דייר שיתקשר אליי ויגיד לי שיתפוצץ לו הדוד? עזוב אותי, שים את הכסף בבנק, קבל 7%.
נכון.
דבר הזה מוציא את ארז מהמשחק של הנדלן, והעולם הוא עולם של ביקוש והיצע. המחיר של הנדלן נקבע לפי כמות האנשים שרוצים לקנות, אל מול כמות האנשים שרוצים למכור. ברגע ששלחת את כמות האנשים שרוצים לקנות אל הבנק לקבל תשואה יותר גבוהה לכסף שלהם, הם יצאו מהמשחק, ואותו אחד שרוצה למכור יש לו פחות קונים,
כן.
ואתה רואה את זה ביד שתיים. את המחירים מתחילים לרדת, כי יש פחות אנשים שקונים. וכל מי שפעם רץ וקנה דירות, כי הריבית הייתה אפס, אז עליית ריבית בהגדרה מורידה את מחירי הנדלן. דרך אגב, זה היה ההסבר הפילוסופי. ההסבר המתמטי ושבסופו של דבר גם יש מודל, מה שנקרא כלכלי, וברגע שהריבית עולה, כל המודל משתנה, ולכן המחירים יורדים, אבל לזה לא ניכנס בפודקאסט הזה.
איך במודל שלכם זה אחרת?
אז אצלנו, אני אגיד את האמת, לעמיתה, זה לאו דווקא אחרת. זה הכל תלוי בווינטג' שבו אתה נכנס, או באותה שנה שבה אתה קונה. רוצה לומר, כשאתה בסוף, אין מה לעשות, אנחנו גם, מה שנקרא, מוכרים את המוצר, אז אני אעשה את זה כך. כשאני בשלב שאני רוצה למכור נכסים, והריבית עולה, אני בבעיה, כי זה פוגש אותי במקומות שאני מפסיד על הנכס שלי. כאן אני יכול להגיד לך שאלקטרה נדלן יש לה יתרון, שהקרנות שהיא משקיעה בהן הן מאוד ארוכות, ולכן משך הזמן שלי הוא לא מהווה תמיד פקטור. רוצה לומר שאם עכשיו אני רואה שהריבית עלתה והמחירים ירדו,
אתה לא לחוץ.
אז אני לא לחוץ, אז אני יושב. אז יכול להיות שמשקיע יתקשר ויגיד לי, תגיד, למה אני לא רואה חלוקות שוטפות? אז אני מסביר, כי הריבית עלתה, ועדיף לשבת ולחכות על הנדלן. דרך אגב, זה היתרון בנדלן מניב, שהוא מניב, הוא עדיין יניב לי.
כן.
אולי טיפה פחות, כי המימון יותר יקר. מנגד, ופה זה הפן השיווקי נקרא לזה, כשאתה מקים קרן חדשה, אז אין ספק שאתה רוצה להיכנס לשוק שהריבית הכי גבוה. הוא יכול להיות שזה ישפיע לך על המימון, אבל אז אתה מספיק מתוחכם לקחת מימונים קצרים.
או לעשות עסקאות פול אקוויטי.
או עסקאות פול אקוויטי. ובמקום של הרכישה, אני בא עם כסף ופוגש אדם
שוק מת.
שהוא בעצם חייב למכור.
כן.
ובדרך כלל אני תמיד אומר שבעסקאות שהן הזדמנותיות, יש קונה מרצון ומוכר שלא מרצון.
כן.
כי ככה נוצרת ההזדמנות. כן. אז השפעת הריבית משחקת לנו תפקיד בעולמות האלה, שאנחנו פשוט מוצאים שוק שהוא שוק עם מחירים נמוכים, וכשהריבית תרד, המחירים יעלו חזרה, ופה אני כן אוסיף מילה אחת חשובה, זה לא המודל העסקי שלנו. יש שחקנים שהמודל העסקי שלהם זה לקנות בריבית גבוהה, ולמכור בריבית נמוכה. זה מה שנקרא שחקני מרווח. אנחנו פחות משחקים את המשחק הזה, אנחנו שחקני תפעול. אנחנו קונים אומנם בריבית גבוהה, אבל לפעמים גם בריבית נמוכה, וההשבחה שלנו מגיעה כתוצאה מהתפעול של הנכס. כן. אנחנו משבחים אותו. זה חשוב.
ולפחות לה... כרגע זה נראה שהסי של הריבית מאחורינו. ככה זה נראה כרגע. דור, בקרנות של אלקטר ארצות הברית, אתם תמיד מדברים על החשיבות של השותף המקומי. מה עם אנגליה? בואו נדבר על השותף המקומי
אז,
שם.
אז באמת, קודם כל, כמו שגיל אמר, כשישבנו וחשבנו לאן אנחנו רוצים להתקדם ולהתרחב מעבר לאדמת ארצות הברית, אז קודם כל הסתכלנו על אנגליה כאנגליה, כמדינה מאוד מאוד טובה להיכנס אליה מבחינת השקיפות שלה, ומאוד קל לעשות שם עסקים. האנגלים הם עם מאוד מאוד ישר, הכל מסודר אצלם, זה יכול להיות לטובה ולרעה, תכף אני אסביר. והדבר השני בעצם זה באמת כמו שאתה אומר, השותף המקומי. אז שם נקשרנו עם חברה בשם ולאו קפיטל,
ולאו.
כן. ולאו נכון להיום מנהלים פורטפוליו מאוד מאוד גדול באנגליה של גופים מוסדיים, הם מנהלים ברמה מוסדית, והסיבה בעצם שנכנסנו איתם לחתונה הזאת, זה בגלל שיש לנו היסטוריה איתם. כמו שגיל ציין בגלגול הקודם של אלקטרה נדלן, שהיה נכסים פזורים בכל העולם לפני המיקוד בארצות הברית, בעצם אנחנו וולאו, או יותר נכון וולאו, עזרו לנו לצאת מאנגליה בצועות ובמכפילים מאוד מאוד יפים. זו תקופה שגיל היה, יכול להיות שיש לו איזה סיפור מעניין לספר על, על התקופה עם גיא ומת.
כן, אני חושב שבסך הכל החיבור, אחד הריסקים הגדולים למשקיע שמשקיע בקרן, והשאלה הראשונה שצריך לשאול, האם זה first time relationship בין בין הקבוצה שמקימים את ההשקעה, ולנו היה מאוד חשוב להימנע מזה, אלא לנסות למצוא מישהו שהוא בן בית, והוא שותף. ולשמחתנו, באמת גיא ומט, שזה ההנהלה הבריטית שלנו, חבר'ה שהם לוקליים, נולדו באנגליה, מכירים את השוק הבריטי כמו כף ידם, באמת זה היה חיבור מאץ' מושלם, שלשמחתנו קרה, וזה באמת שילוב בין מזל לבין טיימינג, שזה יסתדר גם להם, ובסך הכל אנחנו חושבים שבריל אסטייטי זה לוקל ביזנס, אז חשוב מאוד שהשותף המקומי שלך יהיה...
אנחנו מרגישים נוח, בקיצור.
כן.
אוקיי, אז בואו נדבר על ההזדמנות של המודל העסקי באנגליה.
בעצם כמו שגיל אמר, מעבר לעניין עם הריבית שתפסה אותנו טוב מבחינת הכניסה לאנגליה, והמחירים נוחים באמת בפריים לוקיישן, שאנחנו מסתכלים שם הנכסים, אנחנו מסתכלים גם על הערך המוסף, מה שנקרא מודל ה-value-add. אנחנו רוצים לראות, ובוא נגיד מה האסט קלאס פה, כי בארצות הברית אנחנו הרבה מאוד נמצאים בעולמות של דיור להשכרה, ברזידנשיאל, ובאנגליה אנחנו הולכים על פליי של משרדים.
כן.
בנייני משרדים, לא היי-רייזים גבוהים, לבניינים יותר נמוכים, במטרה לתפוס איזושהי מגמה שהאנגלים נכנסו אליה והעבירו כבר רגולציה, שבעצם עד 2030 הם מתכננים שכל הבניינים שם, כן, מבחינת דירוג אנרגטי של הבניין, יהיה בי ומעלה. כמו שהיום אתה הולך ורוכש רכב חדש, או מכונת כביסה או מקרר, יש דירוג אנרגטי.
מה, יותר ירוק?
יותר ירוק, כן, יותר אפישנסי, יעילות יותר גבוהה. הדרישה הזאת היא דרך אגב, נכון שהרגולציה הגדירה מ-2030, אבל הביקוש כבר מגיע מהשטח.
כן, ברור.
הברוקרים שאתה רוצה לעבוד מולם ושיביאו לך סוחרים טובים ואיכותיים, אומרים לך, אין בעיה, מה הדירוג האנרגטי של הבניין? בי ומעלה, אוקיי, אני יכול להביא לך פאונד לפוט הרבה יותר גבוה מאשר מה שקיים היום בבניין. מה הכשל שבעצם ראינו? ש-80% מהבניינים הם לא בסיטואציה הזו. אוקיי, רק 20% מהבניינים הם מדורגים בי ומעלה כרגע בלונדון.
והנה הזדמנות.
אז יש פה בעצם דאבל אפסייד, גם הזדמנות המחירים, שציינתו ואמרנו על, על full equity. מה זה עסקת full equity? זה בעצם שאנחנו באים, בגלל שאנחנו שחקן מאוד מאוד גדול, עם הרבה מאוד יכולות פיננסיות, אנחנו יכולים לבוא ולרכוש בניין בהון עצמי מלא, לעשות לו את הרנוביישן, לייצב אותו, להכניס דיירים יותר איכותיים, ואז בעצם לעשות ריפייננס, להכניס מימון לעסקה, כשהנכס כבר מיוצב ונמצא בפריים לוקיישן, אחרי שכבר השבחנו לו את הרווח התפעולי הנקי, בדומה מאוד למודל שאנחנו עושים במולטי פמילי בארצות הברית. כאשר כל המודל הזה נח גם על איזושהי מגמה שנקראת fly to quality. אנשים רוצים להיות במשרדים שהם נראים טוב, הם פיין, ולגור במקומות איכותיים, ולכן השיפוץ הזה הוא לא רק נח על העולמות של הצ'ילרים להחליף אותם ל-VRFים, ותאורות חסכוניות יותר, וחדר אופניים ומקלחות, שזה באמת מה שהם מחפשים שם, אלא גם הנראות של אותו בניין.
אם כבר משפצים, שיהיה נעים.
כן, שיהיה נעים, שיהיה כיף לצאת מהבית, פה הקורונה וכל מה שעשה עם המגמת של עבודה מהבית, יותר להגיע למשרד, ובאמת לעשות משרד שהוא יותר נעים לשהות בו.
כן. תגידו, היו כל מיני כתבות בזמן האחרון, ראיתי על קרנות שלא הצליחו בתחום המשרדים בארצות הברית. אז מה ההבדל מול אנגליה, הסיפור הזה של הדירוג האנרגטי?
אז גם הדירוג האנרגטי וגם עניין של אובר סופליי. בארצות הברית יש הרבה מאוד סחורה שם, ובגלל הדירוג האנרגטי יש מגמה בלונדון של פחות פינוי בינוי, מה שנקרא. הריסה של מבנים שבתהליך הזה גם נפלט הרבה מאוד קרבון, זה אחד, והסיבה שהם פחות עושים את זה, כי הם רוצים לעשות יותר שימור לבניינים הקיימים ולדאוג לה, זה גם חלק ממה שקורה במרכז לונדון, שצריך להגיד ששם אנחנו מתמקדים בפליי שלנו, במרכז לונדון, בפריים לוקיישן שם, והדבר השני זה כמו שגיל ציין מקודם, על כל ה-tenant improvement, אוקיי, כשהדין הבריטי והלנדלורד פרנדלי, שהוא מאוד מוטה כלפי הבעלים של הבניין, בשונה מארצות הברית ובארץ, שאתה צריך להשקיע הרבה מאוד כסף בתור בעלים של בניין כל פעם שעוזב אותך דייר, ושם בלונדון, שכבר רכשנו שם שני בניינים, והתחלנו ליישם את המודל העסקי, דיירים שסיימו את החוזה שלהם, רשמו לנו צ'ק. וזה מטורף, על הפחת במעלית, ועל מה שהם עשו בבניין וכו'. הם רושמים לך צ'ק לפני שהם עוזבים, ובעצם יש פה יתרון מאוד מאוד גדול על פני ארצות הברית, ששם אתה כל הזמן צריך להכניס לבניין ולהזין אותו בעוד ועוד כסף. שפה בלונדון אתה משקיע one time בכניסה, עושה את הבניין כמו שצריך, מחזיק אותו לתקופה של שנתיים, שלוש, ובעצם מוכר את הבניין, ואחרי
שזה הלנדלורד לורד פרנדלי.
כן.
שאתם מורים שזה קיים גם בארץ, אבל שם לוקחים את זה ברצינות.
אז זהו, בארץ זה יותר קיים בשוק המגורים, בשוק המשרדים דווקא, אנחנו רואים דין שהוא מזכיר, הוא מה שנקרא שילוב בין אנגליה לבין ארצות הברית, ובאמת ציינת את אמריקה, אני חושב שקודם כל, זה באמת עניין של ביקוש והיצע, כמה מלאי יש לך אל מול כמה ביקוש יש למשרדים. אנחנו היינו בשוק המשרדים בארצות הברית בהיסטוריה שלנו, לא הצלחנו שם, וזה בעיקר בגלל, אני קורא לזה to maintain the occupancy, לתחזק את התפוסה, אתה כל הזמן צריך להשקיע כמעט את כל השכר דירה שאתה מקבל, בחזרה בתוך הנכס, כדי כל הזמן לגרום לזה שהדיירים יוכלו לשבת בשטחים שהם רוצים, והדבר הזה גורם ללנדלור בארצות הברית להשקיע הרבה מאוד כסף, בניגוד לאנגליה, ועוד נקודה אחת שאני חושב שחשוב לציין אותה, זה עניין של תרבויות. בסופו של דבר כולנו מבינים שהיה פה קורונה, וכולנו רואים שעובדים מהבית, וזה עניין של תרבות. לדוגמה, אנחנו רואים שעולם ההייטק עד היום במדינת ישראל, חלק גדול מהעובדים עובדים מהבית. עכשיו, יש לזה, זה דיון פילוסופי, האם זה נכון לעבוד מהבית, האם זה יעיל לעבוד מהבית, כן. אבל העולמות של ההייטק עובדים מהבית, בעולמות של, לדוגמה, חברות הביטוח ועריכת דין ורואי חשבון, רובם באים לעבוד מהמשרד.
הייתה איזו תחושה בתחילת הקורונה שתחום המשרדים חוטף מכה, שיהיה לו קשה מאוד להתאושש ממנה. מה קורה עכשיו? מה המגמה של המעסיקים?
אז א', אני יכול להגיד לך שדיברנו על תרבויות, אחד הדברים היפים שאנחנו מוצאים בשוק הבריטי, זה שהפיזור או החלוקה לסיגמנטים של המעסיק, לדוגמה, ביטוח, בנקאות, הייטק, טכנולוגיה, כל הדברים האלה, הוא פיזור מאוד יפה. זאת אומרת, אין חשיפה כמו שוק גוש דן במשרדים, שאפשר לומר באופן די גורף, לא אני אומר את זה, לחברות הישראליות שפועלות פה, ש-50% מהדיירים שלהם זה הייטק. עכשיו, הדבר הזה גוזר תרבות, משום שאם התרבות של ההייטק זה לעבוד מהבית, אז זה יגזור את המטרים שאותו לקוח צריך. באנגליה, שרוב העסק בלונדון הוא פייננס, והפייננס דוחפים להחזיר את העובדים לעבוד מהעבודה. דרך אגב, מערכת הבנקאית זה בגלל בכלל שיקולים של ביטחון מידע, כן. שהוא צריך להיות בתוך המשרד ולא לעבוד מהשלט הרחוק מהבית. הדבר הזה, והדבר השני, זה ישמע מצחיק, אבל הבריטים, המנהג של לסיים את היום בפאב למטה,
מאוד חשוב, מאוד חשוב.
הוא חשוב. והדבר הזה יכול לגרום לבן אדם, יכול לגרום לבן אדם ללכת ולהגיע למשרד. אני רואה את העובדים הבריטים שלנו, לנו יש היום כבר חברה שכתוצאה מהדבר הזה, הקמנו, ואנחנו עושים את זה בכל השקעה שלנו, מקימים חברה לוקלית, מקומית, עם אנשים לוקליים ומקומיים. אנחנו לא שולחים את הישראלי ללונדון או למיאמי, אלא אנחנו מגייסים את העובד הכי טוב במיאמי ואת העובד הכי טוב בלונדון. ומסגרת זה במשרד שיש לנו שם עם העובדים, אתה שואל אותם למה אתה בא לעבודה, ואתה רואה שחשוב להם מאוד לסיים את יום העבודה עם החברים הלוקליים שלהם, ולשבת איתם על הבירה ולפני שהם חוזרים חזרה הביתה, והדבר הזה בעצם גרם לזה שאם אתה תגיע ללונדון בין יום שני לחמישי, בסדר? או אפילו שלישי לחמישי, אתה תראה בשעה 5-6 בערב את כל הברים מפוצצים, אנשים עומדים על המדרכות שם, כאילו כבר חזרו לשגרה. עדיין יש יום-יומיים עבודה מהבית, וזה בסדר, וכאן אני חייב להגיד משהו מקצועי בהקשר הזה של משרדים. צריך לזכור דבר אחד, כשאתה שוכר משרד בתור חברה, יש הרבה מאוד שטחים שזה לא משנה אם אף עובד לא יגיע למשרד, אתה צריך אותם, לדוגמה, המטבחון, הרחבת כניסה, הדלפק כניסה, יש הרבה מאוד שטחים, חדר ישיבות, זה לא משנה אם יש לך עובד אחד או 200.
כן.
ולכן הרבה פעמים אתה רואה שבן אדם חותם על הסכם שכירות, ולוקח שטח מאוד גדול. אנחנו רואים את זה פה בארץ, רואים את זה באנגליה בעיקר, ואתה אומר, איך יכול להיות שאם תיקח את כל החוזים, נתון אמפירי, ב-2023 בשוק המשרדים בלונדון, 55% מהחוזים שנפתחו, מה שנקרא, הסתיימו והיו צריכים לעשות חידוש, הגדילו את השטחים שלהם. בעוד רק 25% הקטינו את השטחים שלהם. אגב, היתרה השאירו את אותם שטחים, בסדר, למי שעכשיו עושה את החשבון בראש. אבל, שלא רגע, אבל איפה היתרה? אז השאירו את השטחים, ואתה אומר, ואז עשו מחקר. JLL עשו מחקר, מאוד מעניין שהם פרסמו אותו, ואמרו, אוקיי, איך יכול להיות ש-55 הגדילו את השטחים? ואז אתה מגלה את הסיפור של מה שדור אמר של fly to quality. אתה אומר, אם אני כבר ב-2024 צריך להחזיר עובד, לנסוע את השעה ברכבת ולהגיע לתוך מרכז לונדון, אותו עובד רוצה להיות ב-fly to quality, שזה אומר גם ה-prime location, זאת אומרת שגם ב-location טוב, וגם שהמשרדים שלו נראים מצוין. כדי לעשות משרדים שנראים מצוין, אתה לא רק מחשב את ה-10 מטר רבוע שהעובד צריך, אלא אתה מחשב יותר, כי אתה צריך לתת לו space לחיות, ואתה צריך להשקיע בזה הרבה כסף, ובגלל זה אתה רואה גידול בשכר דירה, ובנקודה הזאת נזכור עוד דבר אחד, הוצאות שכר הדירה, וזה נתון חשוב מאוד למי שמשקיע בתחום המשרדים, הוצאות שכר הדירה כלפי הדייר שלך, אותה חברה, הן שוליות ביחס להוצאות השכר שלו. רוצה לומר שאני פעם ישבתי עם מנכ״ל של חברה מאוד גדולה בינלאומית, שהיא דייר בישראל, והוא היה דייר שלנו, ואני מדבר איתו על תוספת דייר, בשכר דירה מבחינת כסף ומבחינת שטחים, והוא לוקח מחשבון ואומר, אוקיי, אתה מוסיף לי עוד 10 שקלים למטר, כפול עוד 200 מטר, עושה את החשבון, מכפיל ב-12, שזה נותן לו שנה, מכפיל ב-5, כי זה נותן לו את כל החוזה, ומגלה שזה עלות של שני מהנדסים שלו. זאת אומרת, הוא יפטר שני מהנדסים, הוא חסך את כל העלות של התוספת של שכר הדירה.
כן. תגידו, דיברנו על בריטניה ולא דיברנו על הברקזיט. מה ההשפעות המקרו-כלכליות שהיו לברקזיט, על הכלכלה הבריטית? איפה אנחנו ב...
צריך להגיד שהם מסתכלים על ההיסטוריה ועל משברים שבריטניה חוותה, .com, ברקזיט, קורונה, מה שקורה עכשיו, אז עכשיו יש פיק יותר חזק מטה. כן, הברקזיט הוא כבר היסטוריה, 2016 זה כבר קרה, היא בסוף... לונדון כמדינה היא, או יותר נכון בריטניה כמדינה, היא מדינה מאוד מאוד שקופה, שמושכת אליה הרבה מאוד כספים מהעולם, כן, הרבה חברות מהמפרץ, מהמזרח, מקנדה, מכניסות כספים בפנים לתוך לונדון, כעיר מאוד מאוד מרכזית, ואני חושב שהסיטואציה עכשיו עם הריבית והאינפלציה, היא אפילו פיק יותר עמוק ממה שהיה בתקופה של הברקזיט, שיחסית עבר מהר.
אני כן אגיד משהו אחד על הברקזיט שהוא מעניין, בסופו של יום קרו שני דברים. אחד, במבחן התוצאה, מ-2016 ועד היום, אתה מסתכל על כל הבנקים הזרים, לדוגמה. אם זה HSBC וסיטי וגולמן ודויצ'ה וכל הבנקים הגדולים, אתה רואה שהם לא רק שהם לא יצאו מלונדון, אלא מאז 2016 ועד היום כל אחד ואחד מהם הגדיל את שטחי המשרדים שלו, וכשאתה מדבר עם המנכ"לים של הבנקים האלה, הם אומרים דבר מאוד פשוט. הם אומרים, כשהסיבה למיקום שלי והמשרדים שלי והמטה בלונדון, וזה לא שהם לא הוציאו כמה עובדים ללוקסמבורג ולפרנקפורט או לברלין, כדי לייצר את היציאה מלונדון, אבל כששואלים אותם, הם אומרים דבר מאוד פשוט, הם אומרים, כשאני צריך לגייס את הסמנכ"ל הבא או את האנליסט הבא, ואני צריך להביא אותו מאיפשהו בעולם, בדרך כלל מצפון אמריקה או מהמזרח, ולהגיד לו, תשמע, אתה הולך להיות באירופה.
הוא יעדיף את לונדון.
הוא יעדיף לגור בלונדון, ולא בבריסל, כנראה, לא שבריסל לזה, אבל הוא יעדיף לגור בלונדון.
לא אמרנו שום דבר רע על בריסל.
בדיוק. אבל לונדון. אבל זאת ההצעה שיתנו לו. כן. אבל וזה דבר אחד, מה ככל זאת קרה בברקזיט? ישנם ענפים שנפגעו מאוד, וזה לבעיקר הענפים שהם ענפים השירותיים, אם זה המסעדות והמלונות, ולמה? כי בסוף מי שנפגע בלונדון מהברקזיט זה כוח האדם. אם פעם היית יכול להביא מישהו מהונגריה, ולהביא אותו לשוק האירופי המאוחד, ולהביא אותו ללונדון כשהוא תחת השוק האירופאי, ואותו מעסיק, אותו הילטון בלונדון, שמעסיק את אותו הונגרי כעובד, אז הוא לא היה בעיה של מס. היום אותם הונגרים לא באים לעבוד, משום שהשכר שהם יקבלו, אין להם את המנה של שוק האיחוד האירופי, והם נשארים בהונגריה, או שהם נשארים בגרמניה. ופה הבריטים נפגעו בכוח העבודה, שהוא כוח עבודה יותר של נתינת השירותים, והדבר הזה גרם לאינפלציה. זאת אומרת, הוא גרם לזה שהיום, אם אתה רוצה, נגיד, להזמין משהו באמזון כאזרח בריטי, אולי זה יעלה לך יותר אם זה יגיע מהשוק האירופי המאוחד, אבל אם זה יגיע מהמזרח, אז יכול להיות שלא, זה אחד, ושניים, כאשר תישן במלון, אז יעלה לך יותר ממה שעלה לך לפני הברקזיט, כי הכוח עבודה במלון הוא יותר יקר, כי הוא משתמשים בכוח עבודה בדרך כלל בריטי.
כן, זה פחות מטריד אותנו כרגע. תגידו, מה התוכניות? נדלן בכל אנגליה, או שאנחנו נשארים בלונדון? כי אני שוקל לקנות מנוי למשחקים של ליברפול, והשאלה איך... מה מתוכנן?
אז קודם כל אפשר גם לקנות מנוי לליברפול בלי קשר, אבל ספציפית לכוונה שלנו להיכנס לבריטניה, זה כן להתמקד בלונדון. אנחנו כן מבינים שלונדון כעיר מרכזית, ונכון שהיום יש הרבה אנשים שמחפשים הזדמנויות בחוץ, בפריפריה, ומסתכלים על, גיל דיבר מקודם, על שיעורי היוון. רואים שיעורי היוון מאוד מאוד גבוהים, שזה משקף מחירים מאוד מאוד נמוכים שנכנסו, אבל לראייתנו, כשרוכשים בפריפריה, גם הסיכון הוא משקף את התשואה, והוא מאוד מאוד גדול. בהיבט הזה ששם יהיה הרבה יותר קשה להכניס דייר לנכס, כן. וזה לא עניין של מיקוח על מחיר של שכר דירה. אוקיי, אם אתה מסתכל בפריים לוקיישן לונדון, אז יכול להיות שבסוף תסגור עם אותו דייר על 75 פאונד או 85 פאונד, יש איזה שיח, ובסוף תצליח להכניס איזשהו דייר לתוך הבניין משרדים. בפריפריה זה 1 או 0. ואם זה 0, כל ההוצאות חלות עליך, והתשואה היא לא תהיה כבר שיעור היוון של, לא יודע, 9-10%, אלא מינוס 9-10%, כי אתה סופג הכל.
קיצור, הביזנס הוא בלונדון.
כן.
אוקיי. לא דיברנו על הפאונד. שזה פתאום אנחנו נכנסים למטבע אחר, צריך לשקלל גם את העניין הזה, נכון?
כן, אז גם הפאונד, צריך להגיד שעוד לפני הברקזיט והכל, הפאונד תמיד היה הפאונד, והבריטים נשארו איתו, והוא די משחק כמו הדולר, רואים אותו נע בין נגיד 4.5 ל-5 שקלים ברייט שלו, ואני חושב שאני שומע את זה מהרבה מאוד פמילי אופיסס והרבה מאוד משקיעים, שרוצים לקבל חשיפה מטבעית אחרת, לא רק דולר, אוקיי? ואני חושב שהאלטרנטיבה של פאונד זה אלטרנטיבה שהם שמים למולם, אנחנו רואים את הביקוש הער לדבר הזה, ובסוף בתיק השקעות צריך שיהיה לך גם נדלן וגם מניות ואגחים ולפצל את כל ההוגה הזאת, וגם בהיבט המטבעי, זה נכון להחזיק גם דולר, גם פאונד וגם שקל, אז כן אנחנו רואים ביקוש לדבר הזה, ובסוף אותם משקיעים שמשקיעים בפאונד, ממשיכים לגלגל את הכסף שלהם בפאונד, כי זה עוד חשיפה שהם רוצים לפתוח.
אוקיי. אז מה, אנחנו רק בתחום המשרדים להשכרה, או שיש תוכניות נוספות? מה התוכניות?
אני אגיד את זה כך, אנחנו כחברה שמחפשת השקעות, אנחנו מחפשים את ההזדמנות. אנחנו לא פוסלים שום סיגמנט כזה או אחר, אלא אם כן יש לנו באמת רד פלג או דגלים אדומים על סיגמנט מסוים. אם אתה זוכר, לדוגמה, היה פעם על שוק המסחר, הריטייל, היה עליו סיגמנט שלילי, כי האי-קומרס, פתאום אתה שומע שהרבה חברות סוגרות את האי-קומרס שלהם וחוזרות חזרה לריטייל. זאת אומרת, הדבר הזה, כמו שאתה שם לב, הוא מאוד תנודתי. אני יכול להגיד לך אנחנו נתמקד במשרדים, אבל אנחנו נסתכל על כל הסיגמנטים. לא מצאנו בשלב זה ששוק המגורים, דרך אגב, בלונדון, אטרקטיבי. זאת אומרת, לך תנסה ולמצוא דירה בלונדון, הביקושים עדיין מאוד גדולים, ולכן המחירים עדיין לא היו בירידה. אנחנו, גם כשנסתכל על שוק המשרדים, וגם כשנסתכל על שוק הלוגיסטיקה, או על שוק הדאטה סנטר, או על כל שוק הזה, אנחנו ננסה לחפש שהרווחים שלנו יגיעו, ואני חוזר ואומר את זה, לא בגלל שקנינו ב-6% תשואה ומכרנו ב-4% תשואה, אלא אנחנו נחפש לראות מקרה שבו קנינו בניין שפליטת הקרבון שלו החוצה הייתה גבוהה מדי, ולכן הוא נפגע אנרגטי, וכל מה שצריך לעשות זה להחליף את הצ'ילר ל-VRF, להחליף את המעלית למעלית חשמלית שלא פולטת קרבון, להחליף את קירות המסך למשהו יותר איכותי שלא יפלוט החוצה קרינה, ולהעלות את הדירוג,
השטיח גם.
גם את השטיח, כן. להעלות את הדירוג האנרגטי ולקבל יותר שכר דירה. ואני חוזר חזרה לתיאוריה, אם אתה לוקח את שכר הדירה ומחלק אותו בשיעור היוון, לא רק השיעור היוון הוא משפיע על השווי, גם עליית שכר הדירה וגם המונה, לא רק המחנה, ואם כן. אתה יודע את המונה לעלות, וזה היתרון אני חושב של אלקטרה לדעת, להתעסק עם הנדלן עצמו גם, לא רק להיות משקיעים פיננסיים. ואני אתן דוגמה פשוטה לקראת סיום, אתה יכול למצוא היום בניין בפריפריה של אנגליה, שמושכר 10 שנים בהסכם שכירות לדייר יחיד. והדייר הזה דרך אגב, זה יכול להיות גם בריטיש טלקום לצורך העניין. ואתה שואל, אוקיי, באיזה תשואה אני אקבל על זה? ואומרים לך, 7%. אומרים לך, 7% ל-10 שנים זה יפה. אבל אם אתה תלך ותבדוק בכמה נסחר האיגרת חוב של בריטיש טלקום ל-10 שנים, אתה תגלה שהוא נסחר בלא פחות. עכשיו, אתה יכול להגיד, רגע, אבל יש שווי לנדלן עצמו, אני אכניס במקומו מישהו אחר. כאן אני אגיד, כאשר אתה נמצא בפריפריה ולא בפריים לוקיישן, בדרך כלל השווי השיעורי של אותו נדלן לא שווה הרבה כסף. כן. וזאת היא הבעיה של אותם אנשים שמחליטים להשקיע בפריפריה, ומתפתים לצועה גבוהה, והמטרה שלנו זה לנסות להבין שהצועה והסיכון הם בעצם, אני תמיד אומר, צועה משקפת סיכון, אין ארוחות חינם. אם אני אבוא ויצר לך עסקה ב-20% צועה, כנראה שיש פה איזשהו סיפור. אחרת העסקה הייתה ב-5%. ואני לא אומר לא לעשות את העסקאות של ה-20, אבל לנסות להבין האם ביחס לריבית שהיא חסרת סיכון, יש רווח כל כך גדול, מאיפה הוא מגיע. ברגע שאתה הבנת מאיפה הוא מגיע, ואתה מבין את הסיכונים, אתה יכול להיכנס להשקעה. דרך אגב, לפעמים אתה נכנס להשקעה וגם מפסיד, אבל הכי חשוב שתיכנס להשקעה בעיניים פקוחות, אלקטרה, ופה זה חשוב להגיד, המשקיעים שלנו יודעים שהם אומרים, שמע, אני אעזוב אותי, אני לא רוצה עכשיו להתחיל לחפש איפה הסיכונים ולמה הסיכונים. אני רוצה למצוא את השחקן שהוא יעשה את זה עבורי. כמו בעולם המניות, אני אומר את זה כל הזמן, אני לא יודע לשבת על המסך כל היום ולדעת מתי לקנות ומתי למכור. בשביל זה אני לוקח אנשים, נותן להם את הכסף, שאני משלם להם דמי ניהול, כדי שהם ישבו על המסך וידעו מתי לקנות ולמכור. משקיעים שלנו נותנים לנו את הכסף, כי הם יודעים שאנחנו נדע מתי לקנות, מתי למכור, ולהסתכל ניחוחה על אותו תשואה, שזה המרווח התשואתי, ולהגיד, זה שווה את הריסק? הוא לא שווה את הריסק.
כן, אז אתה אומר, אני ממליץ על סיכון פחות גבוה, ותמיד נהיה שמחים להיות מופתעים לטובה.
בדיוק.
ו-on this happy note, מה שנקרא, נסיים. תודה רבה לכם.
תודה, ארז.
דור כהן, מול רושינק, ויאללה, אנגליה.
יאללה, אנגליה.
יאללה.